אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אז יש לנו ויירא אליו, בשביל מה הגיע הקדוש ברוך הוא, אומר רש"י, לבקר את החולה. לבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא הגיע לבקר חולים. יש ראיה מעניינת שהרש, רבנו אשר, הראש, בפירושו על התורה, מביא מהפסוק הזה, אומר ויירא אליו לבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו. כתוב שהוא אמר לו משהו, שהוא דיבר איתו, לא, אין פה שום דיבור. ויירא אליו השם בלוני ממרא. זהו. אחר כך פתאום, ואיתה אין הוויה, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. באמת יש מהראשונים שאומרים שזה היה מחזה, שהיה באותו זמן, אבל אני חושב באמת לדעת, רוב המפרשים פסטות המפרשים, אז זהו שזה היה מחזה של שלושה אנשים, אלא זה היה שלושה אנשים בטבע, במציאות. כן, הכל היה במחזה, אבל באמת זה רק שיטה אחת. כל הראשונים אומרים שזה כפשוטו, באמת הגיעו. אז אם ככה אין שום דיבור פה, וירא אליו השם. אז הפורנו אומר שבאמת הוא בשביל מה הוא בא, כי הרי קורטים ברית, כי הקורטים ברית, שתי הצדדים צריכים להיות. זה קריטת ברית, מה זה קריטת ברית? עושים, חותמים חוזה בינינו. בצורה החזקה ביותר של חוזה שנחתם בין שני גורמים, זה קריטת ברית. שחותכים ובאמת עושים, כאילו, הדבר הזה לא ייפרד. אברהם אבינו קורת ברית. צריך להיות גם הצד השני. יראה אליו השם באלוני ממרא. הקדוש ברוך הוא נראה אליו לעמוד על הברית. מי היום הנציג של הקדוש ברוך הוא בכל הבריתות? אליהו הנביא, שמגיע לכל ברית וברית. למעשה הוא אומר, הספורנו אומר, ואולי בשביל זה נהגו להכין כיסא בעת המילה ובמקומה. מכירים כיסא בשביל השכינה. כיסא של אליהו, למעשה צריך לדעת, כי בהרמק, רבנו משה קורדוברו מסביר בזוהר, שבברית צריך להכין שתי כיסאות. כיסא אחד לאליהו הנביא, וכיסא שני לשכינה הקדושה. ואותו דבר הוא אומר שצריך גם להכין בחתונה. צריך להכין כיסא לקלה, וכיסא לשכינה הקדושה, שבאה לחתונה גם כן. אבל למעשה לא נוהגים לשים עוד כיסא. אבל שמעתי שהסיבה היא בגלל שהסנדק עצמו, הכיסא של הסנדק נחשב הכיסא של השכינה, שעל הכיסא הזה עושים את הברית. הסנדק נחשב המזבח שעליו, הוא יושב על הכיסא הזה. אותו דבר גם בקלה, כמו שכיסא של אליהו שכתוב בזוהר להכין, כתוב גם בחתונה להכין כיסא. עכשיו, מה עם הכיסא? אז באמת הכיסא של הקלה. הכיסא של הקלה שעושים גדול ומפואר ויפה, זה הכיסא שעליו השכינה שורה. יש לזה המון מרמזים, הגמרא אומרת שהיה אחד התנאים שהיה מרכיב את הקלה על כתפיו. זאת אומרת שהוא עצמו היה נעשה כיסא לקלה. התלמידים שלא שאלו אותו, האם גם לנו מותר לעשות כזה דבר? אז הוא אמר להם, אי דם ינליכו כקישורי, אם האישה הזאת דומה לכם, כאילו כמו קורות, כמו קורות עת, קישורה, חפשים ורש א', אז לחיי, מצוין. אבל אם לא, אז לא. באמת, הריטב"א אומר שבכל... הכלל הזה הוא לא להלכה, אבל להסביר את הגמרא זה כן טוב. הריטב"א אומר בקידושין בסוף המסכת, כל ענייני צניעות הם הכל לפי מה שהוא אדם. הכל לשם שמיים. זאת אומרת, ועוד פעם, אם הוא בדרגה שלו, זה לא מפריע לו וזה לא גורם לו לשום חיסרון בצניעות, אם זה לשם שמיים אז יהיה מותר. למרות שאצל אנשים אחרים זה יהיה חיסרון. אני עוד פעם אומר, לנו בסופו של דבר יש הגדרות הלכתיות של שולחן ערוך, אנחנו לא יכולים לבוא עכשיו להגיד, אני עושה לשם שמיים ולהתיר. אבל כשאנחנו באים לדון על תנאים והמוראים, אז הם יותר כפופים לעיקרון. כי הוא מרכיב את הקלה על הכתפיים שלו. אז כביכול חיסרון בצניעות. עכשיו, זה משהו מאוד יפה שאבא שלי... התחדש לו, התחדש לו בחתונה של אחותי. ככה זה היה, שהבת שלו הייתה הקלה, אז הוא אומר, יש דבר כזה שנקרא מרכבה. חלק מהסידורים הספרדים יש את זה לפני הברוך שאמר, או לפני העמידה, מרכבה. כאילו, המוח, כאילו הראש, זה שם הוויה, מנוקד בכמה. אגב, יש כאילו מוח ימין, מוח שמאל, ועין ימין, עין שמאל, אוזן ימין, אוזן שמאל, והכל שמות, שם הוויה, חמש שמות הוויה, כאילו... יש פה, גם כן זה שמות, אני לא יודע איך זה הולך, אבל יש שם כל מיני שמות. רבן ישחי כותב שכמה שמות הוויה יש בכל המרכבה, טוב, 17 שמות הוויה יש בסדר המרכבה. אומר כמה גימטריה, זה מה שנפל לו בראש. מה כמה גמרת 17 פעם השם הוויה? כשורה, חפשים ועבריש א'. אז הוא אומר, אומר התנה הזה, המורה הזה לתלמידים שלו, אי דם יעלי חוקי כשורה, אם זה כמו הכשורה, שזה ממש המרכבה של השמות הוויה שנמצא עליכם לחיי. אם אתם ניסים מהרכבה לשכינה, כמו שכתוב שם במרכבה, שאדם עושה את עצמו מרכבה ל-17 שמות הוויה, שזה יוצא גימטריה כשורה, זה לחיי, אבל אם לא, אז לא. טוב, לענייננו, זה העניין של הכנת כיסא. אבל פה, בספור לא מסביר שלכן גם הקדוש ברוך הוא בן נגלה אל אברהם, בזמן הזה, למרות שבעצם בסופו של דבר הוא לא אמר שום דיבור, לא, שום הבטחה, שום דבר, והירה אליו. אבל הראש רוצה להוציא מזה שאדם שבא לבקר חולה, והחולה ישן, יש מצווה או אין מצווה? אז הוא אומר שיש מצווה. כי הביקור חולים לא תמיד דיברת עם החולה או לא דיברת איתו. עצם זה שבאת לבקר אותו, וזה יעשה לו או עושה לו נחת רוח, זה מספיק. ואחר כך כשהוא יתעורר הוא ישמע, זה פלוני, יגיע לבקר אותך, או יופי, זוכרים אותי. אתה יכול להגיד, תראה, בוא ניקח את זה ככה, בביקור חולים יש הרבה חלקים. יש דבר ראשון, עצם זה שאתה מגיע לבן אדם, אתה מראה שאכפת לך ממנו, שאתה מוכן לצאת מהדרך הרגילה שלך, להיכנס אליו, חשבת עליו, התעניינת איפה הוא נמצא, באת לבקר, גם אם לא דיברת, גם אם לא אמרת כלום, כבר החולה נהנה, הוא מרגיש טוב יותר, הוא מרגיש נהנה, כבר מוסיף לו בריאות. שלב מתקדם יותר. מה, בן אדם שאתה באמת בא ומדבר עם החולה, ומצווה יותר גדולה, יכול להיות מצווה יותר גדולה, שזה בעצם ביקור במשמעות של לשון הקודש, העברית העתיקה. שמה זה ביקור? לבקר מלשון ביקורת, לבדוק מה קורה עם החולה, האם החולה צריך עזרה במשהו מסוים. זאת אומרת, אני לא בא, מה שנקרא to visit, לבקר במשמעות של העברית של היום. אלא אני בא לבדוק את החולה, אני בא לראות איך אני יכול לעזור לו. או רופא, תראה, לפעמים ללכת לבית מרקחת לקנות תרופות, או ללכת לשם, יש כל מיני שליחויות שהרופא צריך, או כל מיני עזרה, תרים טלפון אליו, יש המון המון עזרה. לבוא, במילים אחרות, לבוא לעזור לחולה. לא לבוא לבקר אותו, אלא לבוא לעזור לו. זה נקרא ביקור, כמו שהיינו מבקרים את הקורבנות. פה אומר הראש, רואים שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, עצם הביקור, בלי לדבר, בלי שום דבר. גם בזה עצמו מתקיים המצווה. זה לבקר את החולה. יש, רש"י ממשיך ואומר, אמר רבי חמא בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלמה. שזה יום שלישי למילתו. מאיפה הוא לוקח את זה יום שלישי למילתו? בפסוק לא כתוב שום דבר בכיוון. פסוק כתוב לפני כן שאומל את עצמו, וירא אליו השם ואלוני ממרה. איך מגיעים לחשבון של יום שלישי למילתו? אז יש חשבון של ספר שנקרא לביאת חן, של נכד של הבא, הבית חדש. אז הוא כותב שם, הוא עושה חשבון מעניין. הוא אומר, בוא ניקח את החשבון הזה. היו שלושה מלאכים הגיעו לבקר את אברהם. יום למחרת סדום נהפכה, נכון? זה כתוב בפורט בפסוקים. אתה רואה שיום וישכימו בבוקר וישכיפו אל פני סדום, יום למחרת סדום נהפכה. איזה יום סדום נהפכה? איזה יום, יש לנו תאריך שהדבר הזה קרה? כן, יש לנו סימן לתאריך. רש"י אומר על הפסוק כמו השחר עלה, אז רש"י אומר מה זה כמו השחר עלה? בזמן שחמה ולבנה מושלים. למה? היו מהם שהיו עובדים לחמה, היו שעובדים ללבנה. אם זה היה קורה בזמן של החמה שולטת, אז העובדים ללבנה היו אומרים, כי הלבנה עכשיו נסתרת, לכן סדום התהפכה. היו כאלה שעבדו לחמה. אז אם זה היה קורה בזמן שהלבנה נסתרת, הם היו אומרים שזה בגלל שחסר בזמן שליטת החמה. אז לכן רש"י אומר, הוא כמו השחר עלה, שזה זמן ששתיהם ביחד. יש לך גם את השמש, גם את הירח נמצאים בשמיים. מתי זמן כזה קורה? אז הגמרא אומרת, יש גמרא, גמרא בראש השנה, נפחה ולס. אמר להו רב נחמן, לאנו נחותי ימה. אמר רב נחמן ליורדי הים. יורדי הים הרי יורדים לים למשך חודשים. הספנים, עשי שנה, יוצאים למסעות רחוקים מאוד. אמר להם לאותם יורדי הים, שדלא ידעיתו קביעות הדירך, הם לא יודעים את קביעות הירח, הם לא יודעים מתי החגים, מתי, איך הם ידעו, מתי פסח, מתי כל החגים האלה, אז הוא אומר, כי חזיתו סיהרה דמשלים ליומה. כאשר אתם תראו שהשמש והירח, כאילו כשהשמש זורחת, הירח שוקע, כאילו זה באותו זמן, שהירח משלים את היום. כאילו בשרח, מיד באותו זמן, תדעו, בעירו חמירה, תבערו את החמץ. זה אומר שביום הזה אתם צריכים לבער חמץ, זה י' ד'. י' ד' לחודש. היום שבו אתה רואה שהשמש שוקעת, סליחה, הירח שוקע כשהשמש זורחת, זה תדעו שזה יום י' ד' לחודש. זה י' ד' לחודש. טוב, אז מתי אף אחד דום? הוא כמו השחר עלה. ביום שהשמש והירח שלימו, משהו, כמעט אותו לשון, סיירה במשלים ליומה, שהשמש משלימה את היום, השמש והירח נמצאים ביחד, שולטים ביחד. זה הזמן הזה י' ד' לחודש. יפה, אז יום לפני היה יום י' ג' לחודש. איזה יום נימול אברהם? פרקי דרבי אליעזר, פרק כ"ח, ביום הכיפורים נימול אברהם. אז ביום, יום י' א' ויום י' ב' זה לא יכול להיות, שהקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, חייב להיות שזה היה יום י' ג'. כן, נכון. נכון, מדרשים חלוקים. מדרשים, לא, בעיר וחמירה זה אומר י' ד'. נכון. נכון מאוד, לפי זה יוצא שהביקור של המלאכים אצל אברהם היה בי' ג' בניסן, לא בפסח. חייבים לומר שזה מדרשים חלוקים. כי אחד מהם נחלקים, אני לא יודע איפה בדיוק הם נחלקים, הם יכולים לחלוק מתי היה יום מילתו של אברהם, הם יכולים לחלוק אם הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו ביום השלישי למילתו, כל הסיפור הזה של המלאכים, הם יכולים לחלוק אם זה היה בפסח. יש פה שלוש נקודות שבהן יכולה להיות המחלוקת, אבל ברור שיש פה מחלוקת, זה לא מסתדר, שזה היה בפסח ו... כי החורבן היה ביום י' בבוקר, לפני זמן ביום חמש, זה לא ש... ברור שזה לא מתאים למדרשים האלה. כן. טוב, ויראה אליו השם באלוני ממרא. למה דווקא בעיר, במקום הזה שנקרא באלוני ממרא? ורש"י מסביר, הוא ממרא שנתן לו עיצה על המילה. לפיכך נגלה עליו בחלקו. אז כולם שואלים שאברהם אבינו הולך לשאול עיצה אם למול את עצמו או לא, אצל ענר אשכול וממרא? כתוב שענר ואשכול אמרו לו לא למול את עצמו, וממרא אמר לו למול את עצמו, ולפי שממרא נתן לו עיצה על המילה, לפיכך נגלה עליו בחלקו. מה? אברהם שצדיק גדול היה, זה לשון הסמדי חכמים מביאים מעריהם, אברהם שצדיק גדול היה, הולך לשאול ולהתייעץ אם לעשות את מצוות השם? אז מה זה? יש פה כמה פירושים. פירוש אחד זה חביב על פי פשט, באוזניים לתורה של רב זלמן זרוסקין. זה אומר שזהם בעלי ברית אברהם. זאת אומרת, בעלי בריתו. מה זה בעלי בריתו? אם מישהו בא למלחמה על אברהם, ענר אשכול וממרא באים לעזור לו. אם מישהו בא למלחמה על ענר, אשכול ממרא ואברהם באים לעזור לו. נכון? בעלי ברית. כאילו, בעלות ברית ביניהם, כמו בדינות בעלות ברית, אנשים בעלי ברית. הוא הולך עכשיו למול את עצמו. זאת אומרת שהוא הולך להשביט את עצמו מפעולה לכמה ימים. הם בעלי ברית שלו, חייב להתייעץ איתם. לא להתייעץ אם למול את עצמו או לא. צריך להגיד, תשמעו, התאריך מתאים לכם. יש לכם סכסוך עם מישהו? יש מישהו באופק שמגיע? לא מדבר פה על עיצה על המילה, לא, זה פירוש מאוד מאוד, מאוד פשט. למעשה יש לו הרבה פירושים של ראשונים וקדומים יותר, בכל, שהוא שאל אם למול בפרהסיה וכל מיני מהלכים. יש השם משמעון, שם בספרי החסידות, דובר באוצר אפרים, מביא בשם התולדות יעקב יוסף, בשם הבעל שם טוב. חישבתי דרכי ואשיב הרגלי לבותיך. כלומר, כשאדם הולך ללמוד תורה, אז היצר הרע יכול הרבה פעמים להפריע לו. אז חישבתי דרכי שהוא יחשוב שהוא הולך למקום אחר. ואז שהוא כבר יצא מהבית, אז ואשיב הרגלי לבותיך שיוכל ללמוד. זאת אומרת, כי הרבה פעמים היצר הרע בא ומפריע לבן אדם, שהוא חושב מראש, אני עכשיו הולך ללמוד, אופ, הוא מקשה על עצמו. אל תחשוב, אל תעשה מזה כזה עסק לפני. תתחיל ללכת, ואחר כך תתאה, תרמה את היצר הרע. או אתה הולך, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי לבותיך. אז אומר גם כן את אברהם אבינו, הוא הלך לבקש עיצה על המילה. מי, ענר, אשכול, הוא ממרא, למה? בשביל להטות את היצר הרע, שלא יחשוב שהוא הולך למול את עצמו מיד. אבל זו הייתה כל הכוונה שלו. למעשה הוא מספר אותם בסיפור יפה, אמר שהיה אדם עשיר גדול, בעל צדקה גדול מאוד, שהיה יום ושעה שהיו יכולים לעבור. אנשים באים, עוברים ככה בתור, והוא נותן לכל אחד מתנה מכובדת. והיה שם אחד שגמר את הסיבוב שלו, עובר עוד פעם. גמר עוד פעם. וככה יש שם עוברים מאות מאות אנשים, והוא לא שם לב. אז באו ואמרו לאותו עשיר, שאתה רואה, הבן אדם הזה התגנב שלוש פעמים. אז תשובה מעניינת של בן אדם, אותו נדיב אומר, ברוך השם, תודה רבה לו שהוא עושה את זה. אומר למה, אני בעצם הייתי רוצה לתת הרבה יותר. רק מה, יש לי יצר הרע. מה מספיק שלא נותן סכום של 100 שקל, לא צריך לתת יותר. אבל אם הוא מצליח להתגנב, הוא לא מרמה אותי, הוא מרמה את היצר הרע שלי. זאת תשובה מעניינת לפירוש הזה. ככה הוא מביא שם באוצר אפרים. למעשה יש פה פירוש מאוד חריף של השפת אמת. השפת אמת אומר, מה זה באלוני ממרי שנתן לו יצא על המילה? אומר שכשהוא בא להתייעץ עם הנר ואשכול, מה הם אומרים לו? לא, אל תעלה, יש כמה חברים שמתעסקים ביחד בעבודת השם. עכשיו אחד מהחברים רוצה לתת זינוק לעלייה. באמת, לעלות לדרגות גבוהות הרבה יותר. חברים שלו, הרבה פעמים, וזה קורה בשטח, עוצרים אותו. לא בגלל שהם לא מסכימים שהדרגה הזאת יותר גבוהה. אבל אנחנו מתחזקים ביחד, אתה הורס את החבורה. אם אתה עכשיו הולך ללמוד כל היום, מה יהיה עם השיעור שלנו? מה יהיה עם אתה הורס את הקבוצה שלנו. הנר ואשכול באו ואמרו לו, לשם שמיים, תישאר בקבוצה, אל תרוץ מדי קדימה. אבל ממרא, אמר לו, לא, אתה תלך בדרך שלך, אתה תתעלה, אנחנו נפסיד, אז מה? אפילו שאנחנו נתרחק ממך בגלל הדבר הזה, אתה תגדל למעלה, למעלה, למעלה מאיתנו. הוא לא מנע אותו להתעלות בעבודת השם לדרגה הרבה יותר גבוהה. הוא שאל את כולם, וממרא היה היחיד, זה השווה, ממרא היה היחיד שנתן לו איתה, כן, תלך קדימה, תתחזק, תעשה, למרות שאני אשאר מאחוריך. נכון, הוא כאילו, הוא לא נכנס לנושא הזה, אבל הוא אומר לגבי העניין הזה, מה דווקא ממרא? אז שים לב משהו מעניין, אצל מי, בהירה אליו השם, ואלוני ממרא. ממרא זוכה להתגלות בשכינה אצלו, כי מי שלא מונע מחבר שלו להתעלות בעבודת השם, זוכה להתעלות בעצמו. דווקא בגלל זה שהוא לא מפריע מהחבר שלו להתעלות. יש, הוא מביא על זה את לשון המדרש במדבר רבה, מי שממעט כבוד עצמו הוא מרבה כבוד שמיים, כבוד שמיים מתרבה וכבודו מתרבה. לכן דווקא אצל ממרא היה גילוי שכינה, כי הוא אומר לחבר שלו, כן, תתקדם, תעשה, אל תתייחס, אל תחכה לי. כן, וזה בהירה אליו השם בלוני ממרי, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מה זה והוא יושב פתח האוהל? פתח האוהל אומר רש"י לראות אם יש עובר ושב ויכניסם לביתו. מה זה עובר ושב? ושב, עובר, אם יש מישהו שעובר, מה זה ושב? אז ראיתי שתי פירושים. פירוש אחד אומר שיש עובר ושב, מדבר על אנשים שהולכים הלוך וחזור. אומר שיש שתי סוגי עניים. יש עניים שכבר יש להם עם זה. הוא אומר, ואני פתוח כבר, אני, אין לו בושה, אין לו שום דבר, הוא מגיע, נכנס, מתיישב, אוכל, אין לו שום בעיה להכניס שהוא אני. לא, אנשים כאלה, אברהם לא צריך לצאת החוצה להזמין אותם, הדלת פתוחה, הם לא מתביישים להיכנס. אבל יש עניים אחרים שמתביישים בזה שהם עניים. לא נעים להם. אז מה הם עושים? הם ככה מסתובבים בחוץ ומחכים שיזמינו אותם. אז אברהם יוצא לראות אם יש עובר ושב, יש מישהו שהולך הלוך וחזור ומחכה שיזמינו אותו, להזמין אותו פנימה. וזה, אני נראה לי שהאדמו"ר מספינקה אומר את זה, אומר זה בפסוק, אשרי משכיל אל דל. אז בפסוק זה דל, בדרך כלל נכתב בפתח. בפסוק הזה, אשרי משכיל אל דל, זה דל בכמה. אשרי משכיל אל דל בכמה. אז לא, הוא אומר את זה יותר בדרך דרוש, הוא אומר שיש דל שהוא פתוח, דל, ויש דל שהוא כמות, כאילו סגור עם עצמו. לכן זה הרי נקרא כמת, כי כמת בעיקרון הוא הפה סגור יותר כשאומרים אותו מאשר פתח. היום בעברית לא מבדילים איך כמת זה פתח, אבל תזדוק את הזקנים, גם בעדות המזרח מבדילים בין כמת זה פתח. אתם מבדילים? אתם ממש, גם אשכנזים ממש מבדילים, אבל גם, תראו, כי העיראקים הזקנים, המרוקאים הזקנים, אתה שומע, יש להם כזה כמת, כזה יותר אור, אבל היום זה נמחק. בכל אופן, אבל הכמת זה יותר כמות, הפה סגור, ופתח, הפה פתוח. או אה, בעברה הסימנית האשכנזית, זה נשמע ברור. אמר, גם כן פה, אשרי מתקיל אל דל, אל דול. וכאילו זה שהדלות שלו חמוצה עדיין, שבשבילו צריך להיות מתקיל, צריך להיות חכם, לראות אם הוא רוצה, אם הוא לא, ואז להציע לו את זה, לא לחכות שהוא יבוא לבקש. טוב, זה פירוש אחד שראיתי. פירוש שני, זה אשרי, זה מה זה עובר ושב. לא אם הוא מחכה אם יזמינו אותו, אלא עובר. יש אחד שמגיע פעם ראשונה. פעם ראשונה אנשים לא מתביישים. אז פעם שנייה, יש הרבה פעמים אנשים מתביישים. איך אומרים שאורחים זה כמו דגים? יום ראשון הם טובים, ביום השני הם עדיין טובים, וביום השני שזה כבר מסריח. אורח צריך, אתה יודע, לדעת גבולות. לא, אומר פה עובר ושב, הוא לא רוצה להגיע פעם שנייה, כבר לא נעים לו. אז הוא אומר עובר ושב, זה חוזר כאילו מי... הוא עובר, הוא נסע לאפריקה, ועכשיו הוא חוזר מאפריקה, שם מאפריקה. אז לא נעים לו להיכנס עוד פעם לאברהם, כבר היה פה פעם. אז הוא בא ואומר לו, לא, אז לכן אברהם יוצא לראות אם יש עובר ושב ויחמיסם לביתו. דרך אגב, רואים פה אבל את הנקודה של אברהם שהוא לא מוכן לעשות חסד לעזור. הוא פשוט אוהב חסד. הוא רוצה לעזור לאנשים. אם אין מי שצריך עזרה, אז הוא יחפש. יש הרבה שהם מוכנים לעזור. בסדר, אם יבואו אליי אני אתן. אבל זה לא, מה זה? זה יפה, אבל זה לא אהבת חסד. אהבת חסד זה לחפש לראות למי אני יכול לעזור, לחפש אולי יש משהו כן לעשות חסד. גם אם אין מי שצריך לנסות לחפש אם יש מי שצריך, בכל זאת משהו. כחום היום, ויישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מי הם השלושה אנשים האלה? אז רש"י אומר שהיה אחד לבשרת שרה, שלושה מלאכים, שאחד הגיע לבשר את שרה שיתלד בן, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפות את אברהם. מה זה הסדר הזה? החידה שואל בפני דוד, מה זה הסדר הזה? לבשר את שרה, להפוך את סדום ולרפות את אברהם? בדיוק ההפך. לרפות את אברהם, לבשר את שרה, ולהפוך את סדום. זה הדבר האחרון ברשימה, למה הסדר הוא דווקא כזה? עוד דבר הוא שואל, למה צריך שתי מלאכים לאותו דבר? למה כאילו רפאל, כך רש"י אומר, רפאל שריפא את אברהם, הלך משם להציל את לוט. למה זה נעשה דווקא בצורה כזאת שמשם הוא צריך ללכת להציל את לוט? אז הוא אומר ככה, בעצם התפקיד שלו היה בעיקר להציל את לוט, לא לרפות את אברהם, למה? הגמרא בבבא בתרא הרי אומרת, שאברהם אבינו היה לו מרגלית תלויה בצווארו, שכל מי שהיה רואה אותה היה מתרפא. כל חולה שהיה רואה את המרגלית שבצווארו של אברהם היה מתרפא. נו, או שאברהם מסתכל על המרגלית שלו. אומר החידה בפני דוד, אברהם אבינו יכל לרפות את עצמו, הוא לא רצה. למה? כי אם הוא מרפא את עצמו, זה כביכול הוא לא רוצה את הכאבים האלה, הוא רוצה להתפטר מהם, הוא מחפש להתרפות מהם, זה יכול להיראות כחרטה למצווה של ברית מילה. לכן הוא לא רוצה לרפות את עצמו. עכשיו, ברגע ששולחים לו את רפאל, את המלאך רפאל, אז הוא ראה, רגע, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתרפא מזה? אם ככה, הוא מסתכל על המרגלית ומרפא את עצמו, הוא לא צריך את רפאל בשביל לרפות אותו. אבל מה? הוא צריך את הגילוי מילתא, הוא צריך שיגלו לו מהשמיים שזה רצוי בעיני השם שהוא ירפא את עצמו. שאין בזה פסול ואין בזה חיסרון ואין בזה טועה לראשונות, זה לא נחשב חרטה. עכשיו אם ככה, אז מה היה עיקר התפקיד של רפאל? להציל את לוט. זה שהוא עבר דרך אברהם בצורה של רופא, בצורה של רפאל המלאך מרפא, זה רק בשביל לגלות לאברהם שירפא את עצמו. ולכן באמת, סדר המלאכים, כך אומר החידה, זה לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום, והשלישי זה להציל את לוט. ועל הדרך הוא מרפא את אברהם. שזה היה התפקיד של המלאך השלישי. ולהציל את לוט זה באמת אחרון ברשימה. טוב, ואז הם ניצבים עליו, וירץ לקראתם מפתח האוהל, והשתחו ארצה. טוב, נסתכל שהיו ניצבים עליו, במדרש כתוב, הוא ראה, הוא רצה לדעת אם הם אנשים גדולים או לא, אז נסתכל אם הם מכבדים אחד את השני. אז זאת אומרת, כל המפורשים כבר מתעסקים, למה כל כך חשוב לאברהם לדעת אם הם אנשים גדולים, יש כל מיני הסברים בזה. או שהוא רצה לדעת אם הוא יכול לשלוח משרתים, או שהוא עצמו צריך לקום ולשרת אותם. כי הרי יש לו את השכינה פה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, והירה לו השם. אז אנחנו אומרים שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת מהשכינה. אבל אם אפשר לעשות על ידי אחרים, אז לא, הוא צריך להמשיך לקיים את המצווה. אבל מה, הנקודה היא שהוא מסתכל לראות אם הם אנשים גדולים, אם הם אנשים מכובדים, אם הוא רואה שהם מכבדים את אחד את השני, הם מכבדים את עצמם, אם ככה הוא עצמו צריך ללכת אליהם. אי אפשר למצווה שתעשה על ידי אחרים, אז הוא הולך ועושה אותה לבד. כך מסביר הנציב בעמק דבר. עכשיו, ולכן הוא הוא התבונן, הוא רואה, וירץ לקראתם מפתח האוהל. הולך ורץ לקראתם בריצה. הוא לא הולך לקראתם, הוא רץ לקראתם. למה? אומר הנציב, משפט מאוד יפה, אומר, בדרך כלל, איך זה הולך? אתה בא לאנשים מכובדים, אז לא רצים. הולכים בצעד מכובד, נכון? השטיח אדום, סיפורים, הולכים בצעד מכובד. אברהם רץ. הוא אומר, אברהם לא עושה חשבון של נימוסים. אברהם עושה חשבון של מצוות. למצוות רצים. אם זה עסק של נימוסים, ההכנסת האורחים, אז מכניסים אורח. יש טקס, וזה הולך ככה וככה. לא, לא, לא. איך עושים? אני הולך, לא הולך לעשות נימוס של קבלת אורחים. אני הולך לקיים מצוות הכנסת אורחים. למצווה רצים. ולעולם אברך, בדבר המצווה. וכך אומר הנציב. אגב, הריצה הזאת, מזה לומדים שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. באמת מהריצה שלו, שהוא עוזב את הקדוש ברוך הוא, והוא הולך. יש כמה פירושים בגדולה הכנסת אורחים, למה באמת? אני חייב אבל להזכיר את הנציב, שאומר שגדולה זה לא שזה באמת יותר גדול. רק מה הדין, אדם שיושב ולומד תורה, ובאמצע מגיעה מצווה שהיא מצווה עוברת. נפסק להלכה, יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. גם אם לימוד תורה זה המצווה שהיא כנגד כולם, והמצווה הכי חשובה שיש, אם יש מצווה עוברת, יעשה אותה. גדולה הכנסת אורחים כשהיא קיימת כאן כמצווה עוברת, יותר מקבלת פני שכינה. ככה הוא אומר, והחידוש פה הוא רק שזה מצווה עוברת, וקבלת פני שכינה זה לא נחשב מצווה עוברת, ולכן שיעזוב את הקבלת פני שכינה, ואחר כך יחזור. כך רוצה הנציב איפן. יש אבל פירוש מאוד יפה של מארי אסד. רבי יהודה אסד היה אחד מגדולי רבני הונגריה, והוא היה אוסף הרבה צדקות. היה מסתובב ככה מבית לבית, ואוסף צדקה, וגם חריף. פעם אחת הוא הגיע, ובן אדם ראה שהרב מגיע לאסוף כסף, אז הוא רץ והתחבא מאחורי הבית. טוב, רבי יהודה אסד נכנס, וקולט שהבן אדם התחבא, ואז ככה, זה איפה בעל הבית, בעל הבית לא נמצא, וזה, הוא אומר, תגידו לו תודה שבזכותו יש לי פירוש חדש. טוב, אבל היום שומע שבזכותו יש פירוש חדש, הוא כבר מגיע לרב, הרב אמר לו, כן, עד היום לא הבנתי מה זה גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. היום הבנתי. הוא אומר, כשמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו בסנה, מה הוא עשה? ויסר משה פניו ירא מעדי. הוא אומר, גדולה הכנסת אורחים שאתה הסתרת את כל הגוף, לא רק את הפנים. בקבלת בני שכינה מסתירים רק את הפנים, אבל בהכנסת אורחים מסתירים את כל הגוף. אבל אתה פרשת לי פירוש חדש. דרך אגב, יש סיפור מעניין, קראתי היום, על אשתו, על בעצם אחד מצדיקי הדור. יהודי, באמת, תמיד חכם גדול. אולי באמת להגיד את השם שלו, זה לא ביזיון דבר כזה. הרב דבילצקי, הרב שרויה דבילצקי. מבני ברק. יהודי, צדיק, תלמיד חכם, יהודי מבוגר. הוא ידוע בתור מקובל גדול, הוא דקדקן גדול מאוד במנהגים, הוא נותן המון המון הסכמות על ספרים, תמיד חכם גדול מאוד. והוא אדם מאוד מאוד ענב, כאילו, אני חושב כמה שנים לפחות, עדיין הוא הולך עם זקן מגולח, כאילו, ממש נראה, הוא מתאמץ מאוד אדם פשוט, 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 אבל באמת תמיד חכם בסדר גודל מאוד גדול. טוב, יום אחד, אחד התלמידים שלו מספר שהוא מגיע, הוא רואה שהרב מוטרד מאוד. שאל הרב, מה קרה? הוא אומר, אשתי נפלה ושברה את הרגל. אז התלמיד שואל, עצרי אין בגלעד, אם רופא אין שם, מה הסיפור? הולכים לרופא. אומר, לא, אני פשוט מנסה לחשוב, איזה חטא חטאתי ברגל שאשתי שברה את הרגל, מידה כנגד מידה. הוא מחפש איפה הוא חטא ברגל, והוא לא רגוע, כי הוא עוד לא מצא מה החטא שלו. לא, הוא אומר, אחרי כמה ימים הוא פוגש את הרב, והרב אומר לו, שכן, ברוך השם, מצא הוא שהוא מאושר, מצאתי מה החטא שלי, מה? הוא אומר שהוא בדיוק נכנס לבית אבלים, היה שם משנה ברורה על השולחן, וככה היה לו דקה פנויה או משהו, אז הוא פותח את המשנה ברורה, פתאום הוא רואה מול ההלכה. לעולם ירוץ אדם לבית הכנסת, ואפילו קרוב לביתו. אומרת, לא, בית כנסת ממש קרוב לבית. זה שם ברחוב ירושלים, ככה, בית כנסת ממש קרוב לבית. אומר, אז לכן חשבתי עד היום שאני לא צריך לרוץ. אז הייתי הולך לאט. עכשיו התברר לי שאני לא קיימתי את ההלכה הזאת, לעולם ירוץ אדם. אם ככה גיליתי כבר למה אשתי שברה את הרגל, כי אני לא רצתי לבית כנסת מה שצריך. יש פה באמת המון נקודות שאפשר ללמוד מהסיפור הזה, זה סיפור של יהודי באמת, עובד השם, ככה הוא מסתכל על הדברים. הוא לא מחפש עבירות של מישהו אחר, הוא מחפש את העבירות שלו, כן? לא מעטה לו היית בסדר, זה לדפוק על חטא, על החטאים של השני, זה הדבר הכי נחמד שיש והכי קל שיש. לחפש שמישהו אחר לוקה, לחפש שהמי החוטא, זה נדיר. טוב, בכל אופן, ככה, אז זה באמת העניין של לרוץ לדבר מצוות. מספרים גם על החזוניש, שהוא היה הולך לבקר את אמא שלו, בדרך כלל החזוניש, כל ההנהגה שלו הייתה מאוד מאוד במתינות. ביישוב הדעת, במתינות, הוא אף פעם גם לא נבהל להשיב. היו שואלים אותו שאלות, בגמרא, בהלכה, כל דבר, תמיד הוא היה שותק, חושב, ואחר כך אומר. הוא לא היה איתו חריפות ומהירות, בכלל לא מהיר. גם כל דבר שהיה כותב והיה חושב, הכל הכל מאוד במתינות, מאוד ביישוב הדעת. כל שאלה אפילו סתם, שאלה פשוטה שהיו שואלים, הכל היה לוקח זמן. אבל דבר אחד היו רואים אותו רע. כשהוא הולך לבקר את אמא שלו, כשאמא שלו הייתה גרה שם בגבעת רוקח, במעלה ההר, הולך לבקר את אמא שלו, היה רץ, ולא יכלו להשיג אותו. למה? רץ לדבר מצווה. הכנסת היה אצלו בבית. אבל לככה, כשהוא הולך, היה פשוט רץ, עולה את ההר בריצה. לרוץ, הולך לקבל את אמא שלו, אומר, נדעה נרדפה לדעת את השם, כאשר אנחנו מוצא. הוא הולך לקיים מצווה, היה ממש רץ ו... כן. זה בעיה, רצים לעבודה. אהה. אהה, זה שרצים לעבודה ולא לבית כנסת. אהה, אם מישהו רץ לכל מקום, אז זה דבר אחד. אבל רץ לדברים אחרים. בריצת רגליים להורה, להרה, זה אחד מהלכת שאומרים. ויאמר, השם, אדוני, שזה לשון חול או לשון קודש, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים. היה סיפור עם הפני מנחם, האדמור מגור. הגיע לפעם מישהו והתחיל להגיד שפלוני, זה, צריך לחשוב בו, וסיפר עליו כל מיני השמצות, ואז הוא אומר, כמובן, כבדהו וחשדהו. אז אמר לו האדמור מגור, שתראה, יש פירוש של רבי אליעזר מויז'ניץ, האדמור מצרת, מחיפה, לצד. היה אומר שכבדהו, שים לב, איך אברהם אבינו עושה כבדהו וחשדהו? את הכבדהו הוא עושה בשלוש פרים בני בקר. את החשדהו הוא עושה במעט מים. את החשדהו תמיד תעשה כמה שפחות. את הכבדהו תעשה בגדול. זאת אומרת, גם אדם שיש בו כבר כבדהו וחשדהו, אז צריך להיות כבדהו גדול וחשדהו קטן. אני אומר להם, רחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, ואיכה פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבור. מה זה? לכאורה אומר, זה הכל פת לחם, וסעדו לבכם. אז הגמרא אומרת שצדיקים אומרים, מה רבה במציע פיזיין עמוד א', צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. מה העניין? למה באמת לומר מעט? ואז אתה רוצה לעשות, תודיע להם, מה אתה רוצה? אומר המערש"א, שם בחידושי הגדות, אומר שזה כמו משנה באבות, אומר זה כמו המשניות באבות. אומר, אל תגרום לאורח אי חוסר נעימות. יש מפרשים את זה במשנה באבות, כך באומתו כאור, ויהיו עניים בני ביתך. אבל מה זה ויהיו עניים בני ביתך? לא רק שעניים יהיו בבית. תתנהג איתם כמו בני בית. אומר, יש אנשים שכשמגיע האורח, אז כבר נהיה בלגן, ומסדרים, ועושים הכנות של שבוע קודם. ואז מה התוצאה? שמקבלים אורחים, אבל פעם בחצי שנה. למה? כי אם תביא אורח, עכשיו סיפור שלם, לנקות לפני, אבל ברגע שאתה עושה את עניים בני ביתך, באים, מלוכלך, קצת לא נורא, אתה מוזיז את זה עם הרגל, והם יכולים להיכנס. אז מכניסים אורחים הרבה הרבה יותר. וגם זה הרבה פחות חוסר נעימות לאורח. האורח מרגיש נעים, הוא בא, כן מסודר, לא מסודר. נעים לו, נוח לו, הוא מרגיש בבית. אז הוא אומר, גם אברהם אבינו, מה? עכשיו יגיד להם, אני הולך להכין לכם, פר בן בקר, לחם אב וחלב. אז הם יגידו, לא ממש, לא, לא, לא רוצים להטריח. אמר, לא, קחה פת לחם, וסעדו לבכם, רק תאכלו משהו, קצת לחם. אה, לחם, בסדר, אין להם, הם נכנסים? ואז אתה אומר, נהיה סיולה שלמה. דבר ראשון, תן לבן אדם את ההרגשה הטובה, שייכנס בקלות. לא להרגיש שהוא תורחים בשבילו ועושים... כן, אבל זה אומרים מעט. אומרים מעט ועושים הרבה. זה באמת, לא לתת את ההרגשה של נותן, לתת את ההרגשה של קלילות. והוא אומר, וקחה פת לחם וצעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם עליו לכם, ואז ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. אז במדרש כתוב, מה זה כן תעשה כאשר דיברת? שהשם יעזור שתזכה לעשות ככה גם אצל בנך. זאת אומרת שהם ברכו אותו, כן תעשה כאשר דיברת. אז הוא אמר, מה, הוא שואל לבן ישחי, מה, הוא אומר להם לחם ומים, הוא אומר לו, כך תזכה לעשות סעודה לבן שלך? לא, לעשות בר מצווה עם לחם ומים? איך עוד נשמע כזה דבר? אז אומר הבן ישראל שיש ברכות שצריך להבין אותן. הוא מספר סיפור. פעם אחת היה עם הארץ. עם הארץ גדול, והבן שלו גם היה עם הארץ. והוא הגיע את הבן עם הארץ לקראת הבר מצווה שיבוא, שהרב ידבר איתו בדברי תורה. טוב, הרב מדבר איתו, והילד לא ממש יודע מה לעשות. טוב, הוא מגרד פה, מגרד שם. בסופו של דבר, ככה, הרב רוצה לשבח, בעין טובה, לשבח את הילד, אז הוא אומר לאבא, הלוואי שהבן שלי יהיה כמו הבן שלך. אז האבא יוצא מרוצה עם חיוך מאוזן לאוזן, אבל האנשים שהיו שם בבית של הרב מתפלאים, מה זה, אתה רוצה באמת שהבן שלך יהיה כמו הבן שלו? הוא אומר, תראו, אני רוצה שההפרש ביני לבין הבן שלי יהיה כמו ההפרש בינו לבין הבן שלו. הבן שלו הרבה הרבה יותר טוב ממנו. הוא לפחות יודע פה משהו, שם משהו. האבא לא יודע כלום. הבן שלי שיהיה ביחס כזה אליי. שהבן שלי יהיה גם הרבה יותר טוב ממני. אבל אז את הברכה הזאת צריך להבין. אומר, כן תעשה כאשר דיברת, לא שאתה תזכה לעשות גם כסעודה עם לחם ומים, אלא כמו שעכשיו אתה זוכה לעשות סעודה למלאכים קדושים וטהורים. אומר הבן איש חי, זאת הברכה שלהם. שגם ביום ההיגמל את יצחק, גם אז תזכה לעשות סעודה עם מלאכים קדושים וטהורים. איך אומר הבן איש חי? שזה הברכה, כן תעשה כאשר דיברת, מתפרשת באופן הזה. טוב, אומר, וימר אברהם האוהל אל שרה, ויאמר מערי שלוש תאים כמחסולת, לושי והתיוגות, ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן לנער, וימר לעשות אותו, ואז ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם. אז כולם שואלים כבר, מה עם בשר וחלב? חמאה וחלב ובן הבקר. אז בעיקרון יש פה שתי מהלכים במדרשים כבר, מדרשים ובראשונים. בעלי התוספות אמרו שזה מדרשים חלוקים, או שבאמת הוא נתן להם לאכול בשר וחלב. למה? לפני מתן תורה, לא היה איסור על בשר וחלב, והוא נתן להם לאכול והם אכלו בשר וחלב. וזאת באמת הייתה הטענה של הקדוש ברוך הוא למלאכים, שאתם אכלתם אצל אברהם בשר וחלב, אז לכן זה נותן את התורה לעם ישראל, על הדרישה שלהם שהתורה תישאר אצלם. תרוש אחר זה אומר שבאמת היה סדר, חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה. קודם כל אכלו חמאה וחלב, תחלבי, ואחר כך הפסיקו, ואחר כך בשרי, נראה לי גם שזה מאוד הגיוני. הם הגיעו, אמרו להם בואו תאכלו. אז מה, אתה נותן עכשיו לאורח שעה, כי אתה הולך עכשיו לאל הבקר רץ אברהם? דבר ראשון, אתה שם משהו על השולחן, נכון? בקבוק שתייה, עוגיות. אז אברהם נותן להם חמאה וחלב, בואו תאכלו משהו, תרגו, ישענו תחת העת, ועוד שעה, הם אוכל את הבשר, הבשר לוקח זמן להכין, כן? סתם טכנית, נראה לי שזה... גם רש"י אומר, כמה אשר תיקן, כמה שתיקן, אמתי והייתי כמיו. מה שהוא גמר לתקן, הביא לפניהם חמאה וחלב, גמר, נתן להם, אכלו, עבר אפילו חצי שעה, אפילו שעה, ואז אכלו את הבשר. אז לא היה בשר בחלב. לא, זה... בן בקר זה בדרך כלל זכר, אבל לא משנה. עגל. בכל אופן, אבל לכאורה, מה זה הבשר בחלב הזה? טוב, היום מתקשיתי מאוד. אנחנו יודעים שיש איסור דאורייתא, לא תבשל גדי בחלב אמו. שכתוב את זה בתורה שלוש פעמים, לא תבשל גדי בחלב אמו, מה זה בלב רבו, איסור בישול, איסור הנאה ואיסור אכילה, על מה? על בשר שהתבשל בחלב, נכון? בשר שהתבשל בחלב ביחד, אסור גם בבישול עצמו, אסור גם לאכול וגם ליהנות. הגמרא המפורשת, בחולין דף ק"ח, נפסק בתחילת הלכות בשר בחלב, שמי שלוקח נקניק, שם אותו על חמאה, זה רק דרבנן, זה לא דאורייתא, גם זה נקניק בשר, לא עוף, זה רק דרבנן. אז מה הוא נתן להם? חמאה וחלב ובן הבקר. אז לא, זה לא היה מבושל ביחד, נכון? אז הם שמו אחד על השני, אז זה לא בשר בחלב דאורייתא. זה גזירה דרבנן שלא יבואו להתבלבל. נהג אפילו דרבנן. כן, אבל איזה טענה יש על המלאכים. כאילו אומרים, אתם לא שומרים את התורה. כשהם לא שמרו גזירה דרבנן, אז חשבתי אולי לומר, אחרי שהיה לי את התירוץ, כשארתי לאבא שלי, אז הוא אמר לי שחנוכת התורה שואל את זה. אבל זה לא חנוכת התורה הרגיל, זה חנוכת התורה החדש, שהוציאו מכתב יד, שם יש את זה. מספר בכתב יד הוא מצא את השאלה הזאת. הוא באמת נשאר בתאריך עיון, רבי רבי אשלי. אבל חשבתי אולי בדרך אחרת קצת. יש במדרש, והמדרש נמצא במדרש תהילים פרק ח', שם כתוב שכשה... שלוש פעמים היה למלאכים טענות נגד האדם. פעם ראשונה בבריאת האדם, שהם לא רצו שהאדם יברא, פעם השנייה היה במתן תורה, פעם שנית במשכן. מה היה במתן תורה? נהו אותך על השמיים. אנחנו קדושים, והתורה הקדושה. אנחנו טהורים, אמרו המלאכים, והתורה הטהורה. אנחנו חיים לעולם, והתורה קיימת לעולם. נאה לתורה שתהיה אצלנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יש לכם אב ואם, יש לכם לא תנף, יש לכם לא תרצח, יש לכם לא תחמוד, אין אצלכם את הדברים האלה, נתן את התורה לבני האדם. ואז חטאו בעגל, משה רבינו שבר את הלוחות, סמכו מלאכי השרת. למה הנה התורה חוזרת אליהם? ואז משה רבינו עולה פעם שנייה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, רגע, אתם אכלתם בשר בחלב אצל אברהם אבינו, ואפילו תינוק חוזר מבית הספר, ואמו נותנת לו חלב ובשר, אומר לה, היום לימדני רבי, לא תבשל גדי בחלב אמו. אומר, מאז באמת משה רבינו קיבל את התורה, דורשים את זה מסמיכות הפסוקים, לא תבשל גדי בחלב אמו, כתוב לך את הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, כי על פי הדברים האלה. נראה לי שפשוט החידוש הוא כזה. מה שכתוב פה זה תורה שבעל פה. הרי זה לוחות שניות. לוחות שניות זה תורה שבעל פה, יש תנחום על פרשת נוח. לוחות ראשונות תורה שבכתב, לוחות שניות תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, תורה שבעל פה אין לכם. אכלתם בשר בחלב, איזה בשר בחלב? דרבנן. אבל תורה שבעל פה אין לכם. תינוק שמגיע מבית הספר זה תורה שבעל פה, ואומר, כך לימדני רבי. זה תורה שבעל פה. את זה אין לכם. יש לכם תורה שבכתב, קדושה, תורה, קיימת לעולם. אבל את החידוש של תורה שבעל פה, זה יש דווקא אצל בני האדם. על ידי העמל שלהם בתורה, שלומדים אפילו בתור תינוקות. זה תורה שבעל פה, וזה באמת הסיום של המדרש. המדרש אומר שנאמר על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית. אומרת הגמרא בגיטין, לא נכרת ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה, שעל זה קראת את הברית. ובאמת פה, על כל האיסור, היה איסור דרבנן. האיסור דרבנן של תורה שבעל פה זה איסור דרבנן. טוב, יש עוד מה להאריך בזה, אבל נעמוד כאן. רבי חנניה בן עקשיא אמר לו, תגיד ברוך הבא, ישראל להפיק החיבור עליהם תורה ומצווה, שנאמר, אם יחפק למען תזכו, יגדיל תורה וידיר. אמן. אמן.